לומדים היום נושא מאוד מעניין מתוך פרשת השבוע. אנחנו נמצאים בפרשת בשלח. ניתן קצת רקע על מה מדובר בפרשה, ניתן רקע כללי על הנושא שלנו ונעבור ללמוד את הנושא מבפנים. בכלל ידוע שיש בתורתנו, במיוחד בתורה שבעל פה, הרבה אמרות, הרבה חלקים שמתייחסים לאומות העולם. כל מיני ביטויים שיש בתורה ביחס לאומות העולם, אז במשך ההיסטוריה היו הרבה שונאי ישראל שניצלו כל מיני ציטוטים למיניהם, וניצלו את הציטוטים נגד עם ישראל. היו למשל גזירות קשות בעם ישראל שצצו בעקבות טענות שהתורה שלנו, של עם ישראל, היא גזענית, היא מחפשת רק נגד. למשל, אחד מהסיפורים הידועים שהיה גזירה קשה ששרפו את כל היה גזירה ששרפו את התלמוד, את כל הספרי הש"ס, ספרי התלמוד, שרפו את זה בגלל שהם טענו שבתלמוד יש דברים נגד אומות העולם, וזה הביא למצבים קשים, אפילו פוגרומים עברו עם ישראל בהיסטוריה בגלל דברים כאלה. ובאמת ידוע שבגלל זה יש הרבה קטעים בתלמוד מצונזרים, לא מוספסים כפי שהם, יש כל מיני שינויים כאלה ואחרים שהוכנסו בכל מיני קטעים רק כדי לא להגיע לאוזניהם של אותם אומות העולם שחיפשו להפריע, כשלא הבינו את התוכן האמיתי של הדברים. אנחנו היום בשיעור נלמד על אחד המאמרים של חכמים, שבאמת בהשקפה ראשונה כשאתה רואה את זה, זה יכול להיות מאוד צורם, לא רק מאוד צורם לגוי, אפילו ליהודי זה אמור להיות צורם, איך אומרים ואיך מתבטאים בצורה כזו. ואנחנו ננסה היום להבין את זה בצורה שכמו שאומרים, תניח את הדעת ונבין את המשמעות של אותו מאמר חז"ל. ניתן רקע על מה מדובר. אנחנו למדנו בפרשיות האחרונות בתורה בספר שמות, ספר השני של חמישה חומשי תורה, שבספר הזה מסופר על עם ישראל במצרים. עם ישראל במצרים, כידוע, סבל מעבדות קשה, ובעקבות הסבל הרב, בסופו של דבר, ברוך השם, הגיע היום שהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו במטרה לגאול את עם ישראל ממצרים. התהליך של הגאולה היה מלווה במכות שהמצרים קיבלו. כל אחד מכיר את זה וזוכר את זה מהגדה של פסח, את העשר מכות שהמצרים חטפו במצרים, ומכה אחר מכה, כפי שלמדנו שחלק מהמצבים שהקדוש ברוך הוא יקשה את ליבו של פרעה, שלמרות המכה הוא לא יוצא לגאול את עם ישראל ממצרים, ואז הוא חטף מכה נוספת וכן הלאה, עד אחרון המכות, מכת בכורות. מכת בכורות זה המכה האחרונה שעליה למדנו בשבוע שעבר. סיימנו בשבוע שעבר לקרוא בתורה את כל עשרת המכות. אחרי שפרעה קיבל את כל אותם מכות, לא היה לו ברירה אלא להסכים לשלוח את היהודים ממצרים. ואז מסופר בתורה, בפרשתנו, אם זה פותחת התורה בפרשה, שפרעה פתאום קולט שכל היהודים עזבו את מצרים, ואז הוא מתחרט על כל התהליך. ואז הוא קורא לעם שלו ואומר, תראו מה קרה, חבר'ה ברחו. ורש"י מספר שהיהודים הרי הלכו כאילו רק לשלושה ימים, והם חוזרים. פרעה שלח איתם אנשים שלו, נציגים, שיראו מה שקורה. כעבור שלושה ימים, הנציגים רואים שהיהודים בכלל לא מתכוונים לחזור. הם חוזרים לספר לפרעה, תשמע, החבר'ה בכלל לא מתכוונים לחזור, ואז פרעה מתאמץ וגם מקבל אומץ הקדוש ברוך הוא הכניס לו את האומץ הזה במטרה לגמור את כמו שאומרים את העבודה על המצרים, ואז כל מצרים, פרו עם החיילים שלו יוצאים לרדוף אחרי בני ישראל. ואז מה קרה בסופו של דבר? אנחנו יודעים שכולם טבעו בים. אחרי זה היה הנס הגדול של קריאת ים סוף, ובעקבות הנס הגדול של קריאת ים סוף אז היהודים יצאו מפני הים והמצרים טבעו בים. זה הסיפור בכללותו שכולם זוכרים, כולם מכירים. מה שיש לנו היום התייחסות מעניינת זה לא על השלב הסופי והמכריע של התביעה של המצרים בים, אלא בואו נדבר על הרדיפה של פרעה וחייליו אחרי היהודים שברחו לו. איך התורה מתארת את המצב הזה? אז בתורה כתוב ככה: ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. השורה השנייה: ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדינו. ואז מה עושה פרעה? ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור, רכב בחור הכוונה רכב מובחר, רכבים הכי מובחרים, וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו, והוא התחיל לרדוף אחרי היהודים. עכשיו, פה יש שאלה שרשי, הפרשן של החומש, שואל. לפני שנגיע לשאלת רשי, נקדים הקדמה. אחד המכות שהזכרנו קודם, למדנו בפרשיות הקודמות, אז שם מסופר שאחד המכות היה מכת דבר. מה זה היה מכת דבר? מכת דבר שכל הבהמות של מצרים מתו. עכשיו, כל מכה, אנחנו זוכרים שלפני שהמכה הגיעה, קיבלו המצרים התראה. הנה, פרעה קיבל התראה למשה רבינו, הנה, עוד אותו מגיע מכה זו וזו. לפני מכת דבר, משה רבינו מספר למצרים על המכה, לפרעה על המכה, ואומר להם שכל הבהמות שיהיו בשדה, בחוץ, ימות. פירושו של דבר שמי שמאמין למכה שאמורה לבוא, מי שמאמין למשה רבינו ונבואתו, אמור לקחת את הבהמות שלו ולהכניס אותם פנימה כדי להציל את הרכוש. מה קרה בפועל? רוב רובם של תושבי מצרים לא מאמינים למשה, ליבם קשה ואטום, ולא שמו לב, משה אומר, אז מה אם הוא אומר? השאירו את הבהמות בחוץ, וכולנו יודעים שהתורה מספרת שמה קרה, וימות כל מקנה מצרים. כל המקנה של מצרים מת. איזה מקנה נשאר בכל אופן? אז כתוב, חוץ מזה של היהודים ודאי, אבל גם משל המצרים, כתוב בפסוק, בפרשה הקודמת, שתי פרשיות קודמות, הירא דבר השם מעבדי פרעה, אותם מצרים שיש להם יראת שמיים, יש להם אמונה בדברי משה, הם מאמינים שמה שמשה אומר עומד להתקיים, איניס את עבדה ואת מקנהו אל הבתים. כל אותם מצרים שהאמינו, אז הם דאגו שלפני המכה
יכנסו לבתים.
יכנסו הבית. ואז מה בעצם קורה? שרק הבהמות של הירא את דבר השם נשארו בחיים, וכל שאר הבהמות מתו. נחזור חזרה למה שפתחנו, שפרעה רודף אחרי היהודים עם סוסים, עם רכב, עם מרכבות. פה נשאלת השאלה מאיפה היה לו. ונראה את המקור השני, שזה ציטוט מילה במילה מפירוש רשי על התורה. רשי שואל שאלה, ומאיכן היו הבהמות הללו? שאלה, מאיפה הבהמות הללו הגיעו? איך היו לו בהמות? ואז רשי שואל כך, אם תאמר משל מצרים, אם תגיד, אומר רש"י, שהבהמות הללו היו שייכים למצרים, הרי נאמר וימות כל מקנה מצרים. אז זה לכאורה לא יכול להיות של המצרים, כי התורה מעידה שכל המקנה של מצרים מת. ואם תאמר משל ישראל, אם תגיד שפשוט היהודים השאירו כמה סוסים שלהם, ואת זה פרעה לקח לרדוף על היהודים, גם זה אי אפשר לומר. למה? ולא נאמר, כתוב בפסוק שהיהודים אמרו למשה, משה אמר לפרעה, וגם מקננו ילך עמנו. משה אמר שאנחנו הולכים לקחת את כל המקנה, לא נשאיר כלום. אז היהודים לא השאירו כלום. אז נגיד של המצרים, אין. נגיד של היהודים, אין. אז מאיפה היה לפרעה? משל מי היו? זו השאלה שרשי שואל. עונה רשי תשובה, מהירי דבר השם. אותם מצרים שהם יראי שמיים, מאמינים למשה רבינו, מאמינים לנבואה, ולכן הרי הם הניסו את המקנה שלהם אל הבתים. מהבהמות שלהם לקח פרעה. מכאן היה רבי שמעון אומר, טוב, כשר שבמצרים, הרוג. טוב, שבנחשים, רצוץ את מוחו. עכשיו, זה הנושא שלנו היום, אז בואו נלך לאט לאט. אז מה אומר רבי שמעון? הנה אתה רואה, איך שאנחנו מבינים את זה כרגע, בפשטות, הנה אתה רואה, המצרי הזה שהוא ירא דבר השם, כשמגיע רגע לרדוף אחרי היהודים, אז הוא מנדב את הבהמות שלו, את הסוסים שלו, שירדפו אחרי היהודים, יתפסו אותם חזרה. זאת אומרת, הוא כשר שבמצרים. למה הוא כשר שבמצרים? כי הרי הוא ירא דבר השם. אבל כשמגיע הרגע לרדוף אחרי היהודים, אז הוא נותן. אז מזה אומר רבי שמעון, תדע לך שכשר שבמצרים הרוג.
אז מי אומר עליהם יראים?
הפסוק אומר שהם היו יראים.
עד הרגע.
זאת אומרת, אצל מצרי, למרות שהוא ירא דבר השם, למרות שהוא כשר, הרוג. ואז תהרוג אותו. ממשיך רבי שמעון אומר בפתגם, במשך הפתגם, שרש"י מצטט, טוב שבנחשים, אפילו אם יש לך נחש שהוא טוב, רצוץ את מוחו, תהרוג אותו. עד כאן סוף ציטוט. מה אמרתי בפתיחת השיעור? שהיו פתגמים מסוימים ממקורותינו ששימשו כעילה במשך ההיסטוריה לנגח את עם ישראל ולומר, תראו את התורה שלכם כמה שהיא אכזרית, כן? איך היא מתייחסת לאומות העולם בצורה כזו קשה. והאמת, שזה באמת קשה, הרי תורתנו היא תורת צדק, תורת יושר. ולהגיד באופן גורף, שאת הטוב שבמצרים הרוג, ואת הטוב שבנחשים רצוץ את מוחו, זה לכאורה הפך הצדק והפך היושר. אז בעצם אותם שאלות, שאותם נוצרים וגויים העלילו עלינו בעקבות מאמרים כאלה, לכאורה צריך לענות את זה תשובה לדבר, מה אפשר להשאיר את זה ככה? ורש"י אומר את דבריו ובזה הוא מסיים, הוא עובר לפסוק הבא, להסביר משהו אחר, וזה, הוא לא מנדב לנו רש"י עוד כמה מילים להבין. אז מה בעצם קורה פה? הוא במיוחד מחדד את השאלה. כל ילד שלמד את החומש ומנסה להיזכר בהיסטוריה של התורה, מה שלמדנו בספר קודם, על המצרים. אז הוא יכול להיזכר שהמצרים הם לא תמיד כאלה רשעים. הנה פרעה, כשאברהם אבינו נקלע למצרים עם שרה, עם הסיפור הידוע שמה שקרה שם, אז שם התורה מספרת שמתי שפרעה קלט ששרה היא אשתו של אברהם אבינו, אז כתוב שהפרעה היטיב עם אברהם, נתן לו דברים טובים, נתן לו מתנות. יותר מזה, קראנו בתורה על יעקב שירד למצרים. פרעה נתן לעם ישראל במצרים את מיטב הארץ. אז היו תקופות טובות. והתורה עוד מספרת שויברך יעקב את פרעה. יעקב בירך אותו על זה. זאת אומרת שיעקב אבינו רואה את פרעה, הוא לא אומר לו, הוא לא אומר לחבר שלו, אתם רואים את הפרו הזה? לצוס את מוחו. הוא בירך אותו. ומצד שני, פה פתאום אומרים לנו כלל, ושימו לב את הלשון שרשי אומר, מכאן היה רבי שמעון אומר. זאת אומרת, מכאן רבי שמעון למד כלל. כלל לדורות. תדע לך, כאשר שבמצרים הרוג. אז בעצם, איך אפשר לעכל את הדבר הזה ולהמשיך הלאה ולהבין מה קורה פה? אז לפני שננסה לראות באמת מה הדרך הנכונה להבין את דברי רש"י,
זה לא פשט.
זה פשט, כי רש"י הוא פשוטו של מקרא. מה שאתה אומר זה לא פשט, אז בואו ניקח את הנקודה שאתה אומר, ובאמת נראה דוגמאות, קודם כל מההיסטוריה, איך הסתדרו עם ישראל באותם ויכוחים ידועים שהיה להם סביב האמרה הזו. כי האמרה הזו שימשה...
זה האמרה ששימשה בעצם...
זה אחד האמרות ששימשה... לא רק זו. זה אחד הדברים. ויש סיפורים בהיסטוריה שלנו על האמרה הזו ספציפית, איך התמודדו עם זה. נביא כמה דוגמאות קודם כל, אחר כך נראה למה אי אפשר להסביר את הדוגמאות הללו ברש"י. אבל קודם כל בואו נראה. קודם כל יש אפשרות אחת שמסבירים, תסתכל את המקור, מאיפה רש"י לקח את הציטוט הזה. יש מסכת שקוראים לה מסכת סופרים, זה אחד מהמסכתות הקטנות שבש"ס. שם הגרסה קצת שונה. שם כתוב תוספת של שתי מילים. טוב שבגויים בשעת מלחמה הרוג. אם אני מוסיף את שתי המילים הללו, אז אין בעיה. זאת אומרת, כשאתה נמצא בשעת מלחמה, הידוע הרי, כשאתה נמצא במלחמה, אז גם מול יהודי כתוב הבא להורגך, השכם להורגו. כשאתה נמצא במצב של יהודי, שבא, אתה רואה שהוא שולף את הנשק והולך להרוג אותך, אז כהגנה עצמית, מה אומרת לך התורה? תהרוג אותו. אז זה לא משנה אם הוא יהודי או להבדיל גוי. אז אם נוסיף את שתי המילים הללו בשעת מלחמה, אז כל השאלה יורדת. ואז לפי זה לכאורה אפשר לומר שגם רש"י מסביר את דבריו, הרי בשעת מלחמה מדובר כשפרו רודף אחרי היהודים. אז בשעת מלחמה, אז ודאי לכאורה צריך ככה להתייחס. אבל אי אפשר להגיד את זה ברש"י. למה? כי רש"י לא סומך על כך שהילד שלומד את החומש עם פירושו יגיע ללמוד את מסכת סופרים, שחלק גדול מהיושבים פה בכלל לא יודעים שיש מסכת כזו, ויש כאלה תלמידי חכמים שלא יודעים שיש מסכת כזו, כי זה נקרא מהמסכתות הקטנות שבש"ס, לא הנפוצות. אז מה נגיד שרש"י יסמוך על כך שמי שלומד את פירושו יגיע למסכת סופרים, יראה שם את השתי מילים וינוח דעתו? אם רש"י מתכוון לכך, אז רש"י היה צריך להוסיף שתי מילים ולכתוב את זה במפורש, לא לסמוך על הבנתנו ועל חיפושנו ועל כך שביום מן הימים נמצא את שתי המילים הללו. רש"י היה צריך לכתוב עוד שתי מילים ואז היה מוריד לנו את כל השאלה. זה שרש"י... למה?
כי הוא נלחם, אז מה, תיתן לו להרוג אותך?
או, יותר מזה אני אוסיף, הוא לא נלחם עדיין. כשרש"י מסביר את זה, רש"י מסביר את זה עוד לפני שכתוב שנלחמו, הוא רק נתן, הוא סייר לפרו, עוד לא נלחם. רש"י מסביר את זה על המילים שמספרים בתורה, לא על המלחמה, אלא סך הכל על היציאה. הוא עוד לא רדף, הוא לא רדף אפילו, הוא רק סייע, אז להגיד שמסייע, צריך להרוג אותו, זה קצת יהיה קשה. השכם להורגו למסייע מהעקיפין, זה לא עומד מולך. אז אם אין לקשה לומר שכוונתו של רש"י זה כך. יש עוד אפשרות, והאפשרות השנייה זה סיפור מאוד מעניין, וזה בוודאי לא שייך לומר שזה כוונת רש"י, כי זה ממש לא מתאים, אבל לשלימות העניין נביא גם את זה. מסופר שהיו אצל יהודי טהרן, היה תקופה מאוד מאוד קשה הפעם, שהיה איזה יהודי שלא עלינו נהיה מומר, עזב את הדת היהודית ועבר למוסלמים. והוא היה כזה שחיפש גם איך לעשות צרות לאחיו היהודים. מסופר שיום אחד הוא ישב ליד המושל של טהרן, ולחש לו באוזן, אומר, אתה יודע, הדת היהודית היא כזו אנטישמית, היא כזו לא בסדר, היא כזו שונאת את עם ישראל, היא כזו שונאת את המוסלמים, את הגויים. אז אומר לו, למה, איך אתה, על מה, סמך מה אתה אומר? אז אומר, אני מכיר, יש ציטוט, שעל הציטוט הזה מחנכים את הילדים ואת כל המשפחות, ועל זה חיים היהודים, ששם כתוב, טוב שבגויים הרוג. כך כתוב. אז המלך אומר, תחזור שוב, לא שם, הוא חזר לו, כתוב, טוב, הוא לא האמין לו, הוא הביא לו את הספר.
מראה לו את זה.
מסכת סופרים, שם לא כתוב אפילו מצרים, שם במקור כתוב, טוב שבגויים, הרוב. המלך ראה את זה, הוא רתח מכעס, הוא אמר, זה היהודים שנמצאים אצלי במדינה, שבוע מהיום אני נותן להם, כל היהודים מגורשים מטהרן. יצא כזה גזירה, והיהודים ממש נכנסו לפחד, ללחץ, מה אפשר לעשות? והיהודים התאספו בבתי הכנסת, והתפללו, וצמו, ובחו, ריבונו של עולם, מה עושים? באחד מהימים, הגיע אחד מחכמי ישראל לעיר, שהוא לא ידע מכל הסיפור, הוא הגיע לפגישה עם המושל, לבקש הנחה במיסים על יהודים שנמצאים במקום אחר. הגיע לטהרן ורואה כל היהודים בבית הכנסת, אבלים וחופיי ראש. שאל מה קרה, סיפרו לו את כל הסיפור. אז הוא אמר, תשמעו, אני הולך למלך, למושל, אני אנסה לדבר על ליבו, אם הצלחתי, מה טוב, לא הצלחתי, תגידו, אני לא מקומי, אז מה יכול להיות? טוב, הוא הלך למושל והוא אומר למושל כך. התחיל לדבר עם המושל, אומר, איזה דת יפה יש לכם, למוסלמים. ממש יפה. התחיל ככה לדבר על ליבו. ואז המלך, המושל שומע, אומר למושל, תראה, לכם, הדת שלכם יותר טובה מהדת שלנו. למה? לנו יש בתי כנסת, לכם יש מסגדים. לנו יש תעניות, לכם יש להבדיל רמדאן. לנו יש תנ"ך, לכם יש להבדיל קוראן. כל מה שיש לנו יש לכם, אבל לכם יש יותר טוב משלנו. המלך שואל אותו, מה לנו יותר טוב? אז הוא אומר, תשמע, אצלנו, כשיהודי עושה מעשה שאסור לעשות אותו, אז יש בבית משפט שלנו עונש מרבי, עונש מוות. קיים, בתורה יש הרבה פעמים כתוב סקילה וכו'. אבל היום אנחנו לא יכולים לבצע את זה, את העונש מוות, למה? כי אצלנו יש כללים, אם יש סנהדרין, שזה רבנים מאוד מיוחדים, הם יכולים לבצע. היום אין לנו את זה, כי אין לנו בית מקדש, אז אנחנו לא יכולים. אבל אצלכם, אתה יודע, אומר אתה יודע, משה, אתה יודע מה אצלכם טוב? אם מישהו עושה לא טוב, אתם עד היום הזה יכולים מיד להרוג אותו, ואין לכם מניע, זה הטוב שלכם. אומר לו המלך, נכון? אתה צודק? אומר לו היהודי, אתה יודע, זה כתוב גם אצלנו בספרים שזה טוב אצלכם. איפה כתוב אצלנו? כתוב, טוב שבגויים, אתה יודע מה טוב אצל הגויים? הרוג, שמיד הורגים. הם רוצים להרוג, הם מיד הורגים. המלך שמע את זה, אז הוא קיבל פרשנות אחרת לכל האמרה, מיד ביטל את הגזירה ושלום על ישראל. הוא לקח את אותו אמרה ושינה לו את המשמעות. וככה יצאו היהודים. אבל ברור לנו שזה לא הפירוש בדברי... זה ודאי לא הפירוש. אז בפירוש רש"י, כפשוטו הכוונה היא טוב שבמצרים הרוג. אז ברור שאי אפשר לענות את זה ככה. יש לנו אפשרות שלישית אולי להגיד.
הוא לא שיקר.
הוא לא שיקר. הוא לא שיקר. יש לנו אפשרות נוספת, שגם זה יהיה קשה להגיד. ולהכניס בתוך דברי רש"י. אפשרות הנוספת זה להגיד שרבי שמעון מדבר בגוזמה קצת. הוא רצה פשוט להקצין. לפעמים אתה רוצה להקצין, אז אתה הולך קדימה כמה שלבים, רק להקצין, אבל הוא רק הקצין, הוא לא התכוון כפשוטו להרוג. התכוון לומר שבמילים אחרות שאומרים על יהודי לפעמים, כבדהו וחשדהו. יש כזה מושג, יש כזה פתגם. אני אומר, יש לכאורה אפשרות כזו לענות. אני אומר, לכאורה. לכאורה אפשר לענות שרבי שמעון הגזים ולא התכוון. אבל להגיד את זה בדברי רש"י אי אפשר, כי רש"י כידוע הוא אומר את דברו.
מדויק.
והוא מתכוון למה שהוא אומר. אם רש"י ציטט את דבריו, אם כוונת רבי שמעון היה בדרך גוזמה, אז רש"י היה מסתגנן את ציטוט דבריו במובן שנבין שזה לא ארוג, היינו אומרים, טוב שבמצרים, חשוד בו, עקוב, לא יודע מה, אין סגנון אחר. אבל אם כתוב ארוג, אז מה הכוונה? אין כאן, אתה לא יכול לשחק עם זה. יש אפשרות אחרונה, שזה גם מאוד קשה להגיד את זה ברשי, אבל סתם למען שלימות העניין, אחד המקומות כתוב שאתה צריך פשוט לנקד את המשפט קצת אחרת. לא טוב שבמצרים הרוג, אלא נגיד שהוו קפצה מקום. במקום שהוו יהיה אחרי הרייש, הרוג, תכניס את הוו אחרי ההי, ואז תנקד הורג. הורג. טוב שבמצרים הורג. שהקדוש ברוך הוא הרג, הורג זה מלשון פועל. לשון אבק. רבי שמעון מספר, עובדה, זה מה קרה, טוב שבמצרים הורג, הוא נהרג, זה לא הוראה להנהגה עתידית, אלא זה סיפור על מאורע
שהיה.
אבל שוב, בכל הכתבי יד של רשי, וכל הדפוסים, וכל המקומות, אין כזה סגנון, בכל המקומות כתוב כפשוטו, טוב שבמצרים הרוג. מה? הוא בוודאי שזה לא מתאים לפסוק, נכון? בוודאי שזה לא מתאים לפסוק. אז אם כך נשאלת השאלה, מה בעצם קורה כאן בכל העסק הזה? כי הפסוק לא מדבר על ההרג, הפסוק מדבר על ההליכה, לא על ההריגה. ואז אם כך זה לא מכאן, כמו שאתה מתכוון לדייק. יש כאן עוד כמה וכמה דיוקים נוספים, למשל, רבי שמעון, שרוצה להביא את הפתגם, שקראנו אותו קודם, למה צריך להביא את הפתגם עד תומו? כולל מה קורה עם הנחש, מה שייך לענייננו, היה צריך להגיד, טוב, כשר שבמצרים, הרוג, נקודה. ההמשך לגבי הנחש, לא נוגע, מה נוגע לענייננו, כאן לא מדברים על נחשים בכלל, למה צריך להביא את זה? ואם כבר מביאים על נחשים, אז אני נשאל ככה דיוק ככה בפני עצמו, זה שצריך להרוג נחש, זה כבר כתוב בתורה, בתחילת התורה, כולם מכירים את הסיפור עם הנחש, שפיתה את חווה, עם את האדם הראשון, ושם בעונשים שכתוב בתורה, מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא אומר, מה כתוב על הנחש? כתוב, איבה אשית בינך, בין זרעך ובין זרעך, הוא ישופך ראש, ואתה תשבנו עקב. אז כתוב, שאתה רואה נחש, תרוג אותו. אז אם כך, למה היה צריך להסתגנן רצוץ את מוחו? אז אחד, שתי שאלות יש כאן. דבר ראשון, כתוב, מכאן היה רבי שמעון, מה זה מכאן? לא רבי שמעון מחדש את זה, זה פסוק אומר את זה. כאילו אפשר לחשוב שזה חידוש של רבי שמעון שצריך להרוג את הנחשים, זה פסוק. דבר שני, למה לכתוב רצוץ את מוחו? למה לא לכתוב רצוץ את ראשו? כי מה כתוב בפסוק? הוא ישופך ראש, שהקדוש ברוך הוא אומר לנחש, שהאדם יוריד לך את הראש. אתה תבוא לנשוך אותו בעקב, אבל הוא יוריד לך את הראש. אז למה רבי שמעון לא משתמש בסגנון התורה? רצוץ את ראשו, למה לכתוב את מוחו? אתה משתמש בתור, למה מוחו? בכל אופן, זה כל הרבה הרבה דיוקים. והשאלה הכללית על הכל, זה רשי בדרך כלל, כשהוא מסביר דברים, הוא מסביר רק מה שקשה בפסוק עצמו. הוא לא בא להראות בקיאות, שהוא יודע הרבה מדרשים. רשי לא מביא סתם ציטוטים. הוא בא להסביר קשיים שיש לנו בהבנת הפסוקים. מה הקושי הכללי שיש כאן בפסוק שרשי עונה? אם יש כאן קושי, אם נגיד, אילו היינו אומרים שכל הקושי שיש לנו זה רק מאיפה היו הפסוקים, אם זה כל הקושי בלבד, ועל זה רשי מתעכב, ולא מעבר לזה, אז רשי היה צריך לענות, מאיפה היו הסוסים? הם היו מהירי דבר השם, ובזה לסיים את הפירוש, לא היה צריך לסיים את הסיומת של הרוג אותו. כן. ובכלל, אם רשי רוצה לספר על העניין של ההריגה, אז למה הוא מתעכב על המילים וכל רכב מצרים? תתעכב בהמשך, כשהתורה תספר שכולם טבעו בים, שם על ההריגה, שם תתעכב. למה הוא מסביר את זה דווקא פה? מה בעצם הקושי? אז פה נגיע לנקודת ההסבר. פה יש הסבר מאוד מעניין שהרבי מסביר פה על העניין, ואז כל השאלות יובנו, ונבין גם בעיקר את השאלה הראשונה, איפה הצדק והיושר פה בכל העסק. רש"י קשה לו שאלה פשוטה מאוד. אנחנו יודעים שכאשר הקדוש ברוך הוא מעניש, לכאורה העונש צריך להיות אישי בהתאם לחטא. ענישה קולקטיבית, שייך לומר אצל בני אדם שקשה להם
למקד
את הענישה לחוטא. אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך ענישה קולקטיבית. אם הוא מעניש, צריך להיות ענישה בהתאם. שאלת השאלה, כשהגיע לעונש הזה להטביע את כולם בים, כולם טבעו, כולם מתו, לא ניצל אף אחד. בפועל, בין אלו שהיו שם, היו מצרים רשעים. היו מצרים שהם ירא השם, קראנו להם הירא את דבר השם.
נכון.
בפועל, כשהגיע לעונש, כולם נכנסו באותו סל, כולם טבעו באותו ים. שאלת השאלה, איפה כן? כולם ביחד?
כתוב שם.
כתוב שהיה ביניהם שאלה שצללו כעופרת, אבל בפועל כולם מתו.
אבל בפועל כולם
השתתפו.
כולם באו עם השופטים.
אבל היה ביניהם, אולי נמקד את השאלה יותר. לכאורה, העונש הוא לא על זה שהם רדפו אחרי היהודים. על זה לא מגיע את העונש. למה? מכיוון שזה שהם רדפו אחרי היהודים זה הקדוש ברוך הוא שעשה שהם ירדפו. כדבר יחזק השם את לב פרעה וירדוף. אז מה מגיע העונש על זה שהוא רודף? הקדוש ברוך הוא הכניס לו את האטימות, אומץ. אז מה אתה מעניש? אתה דוחף אותו ואתה מעניש אותו על זה. אז בפשטות העונש הוא לא על הרדיפה הספציפית הזו, אלא זה עונש על...
זה ידוע, גם מקודם
ש... על כל העבר. העונש הוא על כל ההיסטוריה שלהם.
מגיע לו, והגיע להם.
אבל בהיסטוריה שלהם לא היו כולם שווים. היו כאלה שבהיסטוריה מקבלים כינוי של ירא דבר השם. אם העונש היה ספציפית רק על הרדיפה אחרי היהודים, אז אתה צודק, כולם רדפו. על הרדיפה לא מגיע עונש בכלל. הרדיפה זה חלק מהדחיפה האלוקית. העונש בפשטות מתייחס על העבר, ובעבר היו כאלה והיו כאלה, אז למה אתה מניש את כולם באותו מידה? מילא במכות... למשל, היו מכות שהקדוש ברוך הוא אמר להם, מי שירא דבר השם, שיציל את עצמו, היו כאלה שיצילו את עצמו. מכות אחרות כמו דם, צפרדע, שזה לא מוות, זה רק ככה, הנה עימות. הנה עימות לא אכפת לי, כי גם הירא דבר השם הוא לא צדיק גדול, כן, הוא ירא דבר השם, אבל הוא גם באיזשהו מקום שמח לידם של ישראל, מגיע לו קצת לסבול דם, קצת צפרדע, קצת כינים, קצת פה, קצת שם. אבל להרוג אותו, לגמרי, אז מילא מכת בכורות, לא מתו כולם, מתו בכל בית אחד. אבל פה כשמדובר על קיריון טוטל, אז קשה לרש"י, איך ילד שילמד חומש יכול להבין למה היה מוות טוטל? זה בעצם הקושי של רש"י. הקושי של רש"י על הבהמות, זה כבר תחילת התשובה. רש"י קשה לו לא על הבהמות בעיקר. זה שנראה לנו כאילו רש"י שואל את השאלה, ידוע הרי כלל שרש"י, את השאלה האמיתית שהוא קשה לו, הוא לא כותב. זה סמוי. הוא בא, רש"י בדרך כלל לא מקדים בשאלה ועונה תשובה. השאלה היא מתעוררת לכל אחד שלומד. ודברי רש"י באים לענות כבר את התשובה על השאלה. אז השאלה הסמויה פה, שהיא בעצם השאלה העיקרית, למה הבורא נתן עונש קולקטיבי? זה השאלה. כדי לענות על השאלה הזו, בא רש"י ואומר, בוא אני אגיד לך תשובה. תחשוב רגע, מאיפה באו הסוסים? התשובה באה, מאיפה באו הסוסים? הירא את דבר השם.
נכון.
תדע לך ששונאי ישראל, שנאתם של השונאים הם שווה אצל כולם. גם הירא את דבר השם שונא את היהודי, ויעשה הכל לגדו בדיוק כמו אותו אחד שלוחץ על ההדק. אחד יושב במפקדה, אחד יושב בפינה, אחד יושב על הספסל, אחד על הגדר, ואחד זורק את הקטיושה, אבל כולם ביחד הם שונאי ישראל באותו מידה. אז אומר רש"י, תדע לך, זה על השנאה הזו, הפנימית, התהומית, כולם קיבלו את אותו עונש, כי כולם בעניין הזה היו אותו דבר. וכשכתוב כשר שבמצרים הרוג, לא מתכוון רש"י, כלל, כל גוי שאתה רואה את הרוג אותו. ודאי לא מתכוון לזה. למה? שימו לב, יש פסוק בספר דברים שאנחנו נגיע לזה בעזרת השם, התורה אומרת לא תתאהב מצרי. פסוק מפורש בתורה, שאתה רואה מצרי, אל תתאהב אותו. יותר מזה כתוב, כתוב שמגיע יום שדור שלישי של המצרי, אחרי שהוא מתגייר, אז מה קורה עם דור שלישי? תכניס אותו לעם ישראל. אם היינו לוקחים את דברי רש"י כפשוטו, טוב שבמצרים הרוג, איך יכול להיות בכלל שיהיה לו דור שלישי? הרי אותו גוי שרוצה להתגייר הוא כשר, איך שהוא בא אליך להתגייר, קח פטיש, שים לו על הראש, תרוג אותו. כי הרי כתוב כשר שבמצרים הרוג, אז איך בכלל יכול להיות שיגיע לדור שלישי? הרי ברור שלא יעשו את זה. אז איך זה מסתדר? כוונת רש"י היא לא כלל כזה, תדע לך, כל מצרי שאתה רואה תרוג אותו. מה פתאום? תורתנו היא תורת חסד, תורת צדק, ואין כוונה להרוג סתם גוי, מה פתאום? חס ושלום. הרש"י מדבר ספציפית על אותם מקרים מסוימים. במקרה שלנו מדובר על אותם מקרים שהיו אז, ששנאתם לעם ישראל הייתה תהומית, שנאה בלי מעצורים. אלה ששנאתם בלי מעצורים, עליהם אין מקום לעשות הבחנה בין טובים יותר ורעים יותר. כולם באותו סל, צריך את כולם להרוג. לא את כל הגויים, יש הרבה גויים טובים, יש חסידי אומות העולם, יש גויים טובים מצוין. יש כאלה שהם, אין לנו שום דבר נגד הסינים וההודים וכל מיני גויים, יש מיליונים של גויים, אין לנו שום דבר נגד הגויים. שמה? מזה שכולם נהנשו, אז הוא מבין שכולם היו סנים. ודאי, זה נקרא מכאן היה רבי שמעון, מזה שכולם נהנשו אנש קולקטיבי, אז הוא מבין ששנאתם. עכשיו מובן גם למה רש"י מביא גם את המשך הציטוט, שמה אומר בהמשך הציטוט? טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. מה זה בנחשים? למה הוא מביא את זה? נחש כשמו כן הוא, הנחש מה הוא רוצה לעשות מתחילת הבריאה שהקדוש ברוך הוא אמר? אתה תשופנו עקב, כך כתוב על הנחש. נחש מחפש איפה הוא נברק, איפה לתת לך את הנחש, להקיש אותך, זה הנחש. אין כאן, אתה לא יכול להגיד נחש טוב ונחש לא טוב, נחש צריך להרוג אותו. אז רש"י אומר, תשווה בין הדברים, בדיוק כמו בנחשים, ברור לך שכל נחש רוצה לתת לך את הארץ ולהרוג אותך, אותו דבר באותו מידה, במצרים, על אותם סוג מצרים, שהם דומים לנחשים, אם נקרא בדור שלנו, הנאצים עם אחשימם, אותם כאלה שחרטו על דגלם, להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל, ביניהם אין מצב טוב ולא טוב, כולם באותו מידה רצוץ את מוחו. מה זה רצוץ את מוחו? פרו, כשהוא התחיל את התהליך, מי שזוכר בתחילת ספר שמות, את כל התהליך ההתחלתי שלו נגד היהודים, איך הוא התחיל? הוא קרא ליהודים, אמר, אבא נתחכמה לו. בוא נתחיל בצורה מחוכמת, איך בצורה חכמה להפיל את כולם אצלנו ביור וכן הלאה. רצוץ את מוחו. אתה תלך לאותם אלה ואל שום הנחות אסור לתת בעניין הזה. בשום פנים ואופן. וזה, אם כך, לא קשור בכלל לאותם פולמוסים שהיו בעם ישראל, בין הנוצרים, ואליהם אנו תשובות כאלה ואחרות, זה לא קשור לרש"י בכלל. רש"י לא מתכוון בכלל לציטוט שיש באותו מסכת סופרים. שם בציטוט כתוב שטוב שבגויים הרוג, ושם צריך להבין את הציטוט הזה, ועם ישראל התמודד עם זה, ושם יכול להיות הפרשנות הזו שלמדנו קודם מהחכם שבא לטהרן, שזה יכול להיות אופן אחד איך להבין את זה. יש אופן אחר שלהוסיף שם את שתי המילים, בשעת מלחמה, יש כל מיני אופנים. רש"י לא מתכוון לכל התירוצים האלה, רש"י מתכוון כפשוטו הרוג, כפשוטו, בלי... למה? כי רש"י מדבר ואומר, תבין שמדובר כאן על מצב נתון של אומה שבאה לרדוף אותנו. אומה שבאה לרדוף אותנו, כל האומה נמצאת באותו מצב ובאותו קטגוריה. אין הבדל בין אחד לשני. כולם רוצים להשמיד, להרוג ולאבד אותו דבר. אולי זה מזכיר לנו, מי שמכיר קצת היסטוריה לא ארוכה, אנחנו חווים את זה היום, אבל מי שמכיר את ההיסטוריה שהייתה בחברון, במאורעות היהודיים שהיה בשנת תף ריש פייטט, לא לפני הרבה שנים, סך הכל לפני 80 שנה. כן?
שכנים
יהודים. אז הערבים שגרו עם היהודים היו באחדות כזו, בחביבות כזו, וביום בהיר אחד, היה המאורעות היהודים של יהודים, מאורעות תרפ"ט זה נקרא עד היום, שאותם ידידים טובים כביכול קמו, רצחו והרגו ושדדו את כל הקהילה היהודית בחברון שהייתה אז. מה זה בעצם הרי? שיש כאלה שהם חורטים על דגלם שנאה תהומית. אז שמה לא שייך טוב ולא טוב. שמה זה על זה אומר רבי שמעון, טוב שבמצרים הרוג. טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. בזה אין הנחות. זה לא מצב שאתה יכול לדון. גם אם הוא ייתן לך חיוך, הוא ייתן לך את הסכין מהצד השני. לא, זה בדיוק אם הוא הנחה. ופה, בדרך אגב, אנחנו גם מרוויחים באותו פירוש רש"י התייחסות מעניינת לדיון מעניין שיש בגמרא במסכת סנהדרין. בגמרא במסכת סנהדרין יש דיון האם מותר להרוג חיות טורפות על פי דיון בבית דין. זאת אומרת, אתה רואה חיה טורפת כמו נחש או כמו נמר או אריה, חיות טורפות, ויקלה לידיך חיה כזו, ואולי שייכת למישהו, אולי לא שייכת למישהו. או, חיות קודם כל שההגדרה שלהם חיות טורפות. האם חיות טורפות מותר להרוג אותם כמו שאומרים, תעשה דין לעצמך, קח את 6 מילימטר ותגמור איתו. או שאתה צריך לקחת אותו, לכלוא אותו, להביא דיון של בית דין, לחפש עדויות ולהביא החלטת בית דין, ואז להרוג אותו על פי החלטה. יש מחלוקת במשנה, במסכת סנהדרין, בין התנאים, בין רבי אליעזר לחכמים. חכמים אומרים שמותר להורגן רק על פי בית דין. רבי אליעזר אומר, כל הקודם להורגן זכה, אל תחכה לבית. זה במשנה. אחר כך יש שם בתלמוד, בגמרא, רבי אליעזר חולק על חיות טורפות. אחר כך יש שם בגמרא דיון, מה כוונת רבי אליעזר? שאלת קודם, לפני שהם טרפו, אחרי שהם טרפו. יש דיון, יש ויכוח בתלמוד בין שניים, ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש אומר שרבי אליעזר מתכוון רק אם יש לך חיה כזו שהיא כבר טרפה, היא כבר הקישה. נחש שהקיש, תהרוג אותו. אבל אם אתה לא יודע שהוא הקיש, למה לך להרוג אותו? רבי יוחנן אומר לו, רבי אלעזר התכוון כל נחש. מדברי רש"י פה הרווחנו גם את ה... כן. מדברי רש"י מה הרווחנו? שרש"י כבר מלמד אותנו שמהפסוק הזה מה אנחנו למדים? שבאמת אם יש לך כאלה חיות או כאלה יצורים שבמהות שלהם הם נוצרו בשביל להזיק, אז אתה לא צריך להמתין עד שהוא יזיק, אלא תהרוג אותו, כי אתה יודע שאתה הורג אחד כזה שהוא במהות שלו מחפש אותך. מה לומדים מזה הוראה? אם כל דבר יהודי צריך ללמוד הוראה בחיי היום יום. אנחנו, גם אם אנחנו לא לומדים מול האויב, וגם אין לנו 9 מילימטר ביד, וגם אין לנו את הנחש מולנו.
יש כאן ביד.
רק נסיים את המשפט. יש לכל אחד נחש קטן בתוך ליבו. קוראים לו יצר הרע. היצר הרע הוא גם נחש. הוא ערמומי מאוד, הנחש הזה. הנחש הזה הוא מאוד מאוד ערמומי. יש לכל אחד נחש. הנחש הזה הרמומי, כתוב, מי שזוכר, יש פתגם בספר היום יום, שיש לפעמים נחש, יצר הרע, שהוא גם מתחפש בתחפושת של חסיד, של תלמיד חכם. לפעמים הוא נותן לך כל מיני טיעונים כאלה ואחרים, שכל הטיעונים שלו זה רק למנוע ממך מלעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. כמו הלשון הידוע בגמרא, שהיצר הרע אומר לבן אדם, היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. אומרים ליהודי, תדע לך, הנחש הזה, היצר הרע הזה, מההתחלה, כי לא שומעים, צריך להרוג אותם כשהם קטנים. הנחש הזה, אל תתפתה אחרי כל מיני סברות. אם אתה מזהה את היצר הרע, רצוץ את מוחו. מה זה נקרא רצוץ את מוחו? יש ליצר הרע כל מיני תחבולות, ארמומיות, רצוץ את מוחו, את הארמומיות שלו תגמור מיד. למשל, הלכה למעשה.
זה גם הבחות של הכוח של הארמומיות.
נכון, ככה הוא עובד, אז תגמור את זה מיד. ידוע, שיצא לנו לדבר על זה הרבה פעמים כבר, שאדם שעובד, אדם צריך לעבוד לפרנסתו. הרי ידוע שאדם לא יכול להיות כל היום רק יושב ולומד תורה, כי הוא לא יהיה לו ממה לחיות. הגמרא אומרת שהרבה עשו כרבי ישמעאל, שטוען שצריך להיות גם עבודה וגם לימוד, אבל הכלל אומר, דוד המלך בתהילים אומר לנו, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אם אתה אוכל ממה שאתה מתייגע, אז אשריך וטוב לך. יש כאן דיוק ידוע ומעניין, שאומרים יגיע כפיך כי תאכל. אתה צריך להתייגע עם הכפיים, עם העבודה, אבל את הראש תשאיר בתורה. אל תכניס את המוח, את הרמומיות, בתוך העבודה. מה הכוונה? ודאי שאדם עובד, אז הוא צריך להשקיע בזה מחשבה. כל עבודה צריך מחשבה. אבל מה? תשאיר את המוח פנוי לתורה, לתפילה. לפעמים אדם עומד בניסיון, ואומר לעצמו, מה אני אעשה עכשיו? אני אלך לשיעור תורה, ואז אני אסגור את העסק, או שאני אלך לעבוד. מה אני אעשה? מה נגד מה? מה אני ארוויח? מה אני אפסיד? אולי כדאי לא ללכת ללמוד, כן ללכת ללמוד. פה אומרים, אם אתה תפסיד את התורה, או בתפילה, צריך ללכת להתפלל בתפילה, במניין, הוא אומר, ללכת לתפילה עכשיו, באמצע היום, תפילת מנחה, אני צריך לסגור את העסק, אני אפסיד כמה קליינטים, מה לעשות? באים ואומרים, אם אתה נכנס לך מחשבה כזו, להישאר בחנות ולא ללכת להתפלל,
אז תישאר בחנות.
אז להפך.
תדעת כן להתפלל?
אז רצוץ את מוחו. תבין שהמחשבה הזו באה מהיצר הרע, הוא מכניס... לפעמים היצר הרע יגיד לך, מה זה, איך יכול להיות יצר הרע בלבוש ארמומי? יגיד לך, אל תתפלל למניין, תתפלל בחנות, תרוויח עוד כמה קליינטים, יהיה לך יותר כסף לתת צדקה אחר כך. אז אפילו, הקדוש ברוך הוא יענה, אתה גם תפרנס כמה משפחות, וגם תעזור לנזקקים, אל תלך להתפלל, אתה תעזור לאנשים על ידי זה. זה יצר הרע. כי יצר, איך אפשר לבחון? אז הבחינה היא פשוטה. אם המחשבה שלו תמנע אותך מדבר שאתה צריך לעשות, כל הטיעונים שהם כאילו טיעונים של מצוות, היצר הרע הוא עמומי. אדם דתי אומר לו טיעונים דתיים. אדם חסיד, נותן לו טיעונים של חסיד. אדם אחר, כל אחד הוא מוצא לו את הטיעונים שלו. זה אומר רבי שמעון, טוב שבנחשים, גם אם הנחש נראה לך טוב, רצוץ את מוחו, אל תיתן לו יכולת להשתולל. רצוץ את מוחו, תוריד לו את המוח, תוריד לו את הראש, ואז יהיה מצב שכתוב הרי, יש פסוק מאוד מעניין שמקורו במשלי, שלמה המלך אומר, גם אויביו ישלים איתו. מי זה אויביו? אומרים על זה בתלמוד הירושלמי, כתוב זה הנחש.